בוקר טוב לכולם. מה שלומכם? יופי. מהי פרשת השבוע? ויגש אליו יהודה ויאמר. ובכן, הפרשה מתחילה בצורה מאוד מאוד דרמטית, רגשית, חווייתית, שאין דומה לה. ומדוע? כיוון שאנחנו עומדים במצב דברים שבו יוסף החכם המתוחכם, אשר מנסה קצת לטלטל את האחים שסוף סוף עלה בדעתם לאסור אותו, לזרוק אותו לבור, להרוג אותו, דברים שלא ראויים לאדם נורמטיבי רגיל, כל שכן לבני משפחת יעקב. אז הוא מנסה בצורה מאוד מאוד מתחכמת להתנקר אליהם, מצד אחד לחבק אותם חיבוקים, הוא מעריך אותם, הוא נותן להם אוכל, הכל, אבל מצד שני מנסה לטלטל אותם על מנת שיחשבו היטב היטב מה הם עשו אז. אז בין היתר, בסוף הפרשה הקודמת אנחנו קראנו ש הוא נתן להם עוד פעם, פעם שנייה, מטען של בר תבואה לקחת לאביו ולמשפחתו. ומה הוא עשה? מלבד שהוא שם עוד פעם את הכספים שלהם בחזרה, גם שם את הגביע האישי שלו באמתחת בנימין. ואז כשהם בדרך, הוא שולח שליח את בנו אליהם ואומר להם, למה אתם כפויי טובה? אתם נותנים לי, גומלים לי רעה תחת טובה, אני נותן לכם בר, אני מכבד אתכם, מערך אתכם, ואתם גונבים את הגביע האישי שלי? איך נשמע דבר כזה? הם מטבע הדברים זה מוקים בתדהמה, איך יעלה דבר כזה שמישהו מהם חלילה חלילה יגנוב? הם את הכסף בפעם הקודמת שגילינו אותו השארנו, כי לא רצינו לקחת דבר שלא שלנו, שלא מגיע לנו. חלילה חלילה אנחנו נגנוב גביע? והם אז פולטים את פיהם דבר שהוא מאוד מאוד מפתיע, אבל זה מראה על היושרה שלהם. בבקשה תבדוק אם חס וחלילה ימצא הגביע אצל מי מאיתנו, כולנו נהיה עבדים, כולנו נהיה עבדים. כי הם בטוחים, הם בטוחים כי אין אצלנו, אין אצלהם מושגים של לפלח, של לגנוב, אין דבר כזה. ואז השליח של יוסף, שהוא בנו, שהוא מתוחכם וגם תוכנת על זה אבא שלו, מתחיל בגדול החל ובקטון קילה. הוא מתחיל לבדוק פעם תחת ראובן, אין גביע, פעם תחת שמעון, אין גביע, פעם תחת לוי, אין גביע, פעם תחת יהודה, אין גביע. מתח עצום, מחכים שחס וחלילה לא תהיה מפלה. והנה האחרון, הוא הקטן בנימין, נמצא באמתחתו גביע. הם מוקים בתדהמה, הרי הם צריכים להחזיר את בנימין לאביהם יעקב. יהודה התחייב באופן אישי לערוב, לערוב על כך, ודווקא באמתחתו נמצא גביע. בתוך ליבם מערערים, גם אמא שלו רחל זכרה לברכה גנבה את הטרפים מאבא שלה, אולי יש תסמונת של גניבה גם בבן? זה הם לא אומרים. ברגע זה הם מוקים בתדהמה, ברגע זה הם פוחדים פחד עצום מה יעלה בגורלו של בנימין במדינה כזו של גויים, מצרים, ומה יעלה בגורלם שלהם וכיצד יבואו לאביהם. דרמה מאוד מאוד קשה. ואז הם מגיעים יוסף, יוסף שוב מתנקר אליהם בכוונה, הכל כדי לטלטל אותם. אומר, ככה מתנהגים? אני מתנהג איתכם בג'נטלמניות, בחסד, נותן לכם בר, מערך אתכם, ואתם גונבים את הגביע? הם לא יודעים מה להשיב. אומר, אבל שוב, יוסף משחק אותה. מצד אחד הוא יכול לבוא לומר, אתם אמרתם תהיו עבדים, תהיו עבדים. מצד שני הוא משחק אותה את הצדיק. הוא אומר, תראו, עם כל הכבוד שאתם אמרתם שתהיו עבדים, אני לא מתנהל בדרך כזו. אתם תעלו בשלום אל אביכם, קחו את הבר, קחו את האוכל, ובנימין יהיה עבד כאן במצרים. מה יעשה יהודה? הוא ערב לנער. ואז פותחת פרשת השבוע את הפתיח הדרמטי, כי יהודה כעת בתסכול עצום. הוא ערב באופן אישי לנער. יהודה לא טיפש, יהודה עוקב אחרי כל ההתנהלות של יוסף, שהוא לא יודע שזה יוסף. עוקב אחרי ההתנהלות של יוסף מראשית הדרך, הוא שם לב שיש כאן דברים מאוד מאוד מוזרים. מחד הוא מקרב אותם, מחבק אותם, מצד שני הוא מטלטל אותם, הוא מתנכר אליהם. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר מעבדך דבר באוזני אדוני, ואני חרבך ועבדך כחמוך כפרעו. הוא מדבר בבהירות, מצד אחד בתחנונים ידבר נע, אבל מצד שני בנימה החלטית, בנימה של גיבור שמוכן לצאת לקרב אם זה, אם הוא יאלץ לכך. הוא על בנימין לא יוותר, רק מה הוא יעשה מול מעצמה, מי הוא ומה הוא. אבל אין לו ברירה, זהו מאבק לשחרור בנימין ולחזיר אותו לאביו. ואז הוא אומר, אתה שאלת אותנו אם יש לנו אב או אח, אמרנו יש לנו אב זקן, ואמרנו שיש לנו אח קטן, ואחיו מת ויוותר הוא לבדו. ועכשיו אם נשוב אל אבינו בלי הנער, בלי בנימין, ומת, אבא הזקן ימות. שימו לב, הוא מכניס נימה של רגש לתוך ליבו של יוסף, אם הוא יוסף. באמת, אז אל תעשה זאת, אתה חייב להחזיר לנו את הנער. אתה יודע מה? אני מוכן להיות העבד. שימו לב, כאן כבר מגיעה הערבות היהודית לשיאה. מה זה כל ישראל ערבים זה לזה? אני מוכן לעשות הכל למענך, אתה מוכן לעשות הכל למעני, אני מוכן ללכת לאוגנדה לשחרר אותך גם אם אני הרג בקרב, אני מוכן ללכת למלחמות מגן בשביל להגן על העם היושב ומולדת למרות שאולי אני הרג בקרב. זו ערבות היהודית. יהודה בא ואומר, אני מוכן לשאר כאן כעבד, שחרר נא את בנימין, שלא ימות הזקן, שלא ימות האבא הזקן. תראו איזה טיעונים, תראו איזה תעוזה. כאן במאמר מוסגר יש לומר שהאגדה מוסיפה נופך לדרמטיות. מה שאני אומר לכם כעת זה המקראות, מה שכתוב בפסוק, אבל האגדה מוסיפה הרבה דרמטיות. יהודה אומר לדן, לנפתלי, שהוא מאוד זריז, אומר לו, נפתלי, לך תספור כמה שווקים יש בעיר הזאת, וכל אחד מאיתנו ייקח שוק ויטפל בו, ואני אטפל ביותר. זאת אומרת, רומז לו, הוא הולך למלחמה. כמובן באיזה שפה הוא מדבר? בלשון הקודש. מה הוא חושב? שיוסף לא מבין, כי הוא לא יודע שיוסף זה אחיו. ואז יוסף אומר לו, שוב באגדה, אני מוסיף את התוספת של האגדה, מצרים אינה כשכם, אתה חושב שאתה יכול לעשות מה שעשה שמעון ולוי בשכם? הוא קורא מיד, מגיע גדוד של המצרי חמושים מול יהודה ואחיו, כאילו, מה אתה מתכונן? עם מי אתה מתכונן ללחם? ואז אומרים שיהודה שאג שאגה גדולה. תראו איזה ציוריות, איזה דרמטיות בהגדה. שאג שאגה גדולה, נפלו שיניהם של המצרים. זאת אומרת, ההגדה מוסיפה עוד יותר דרמטיות, עוד יותר דרמטיות. נעזור את חלק האגדי, רצינו הרבה צבע, הוספנו את הצבע דרך ההגדה, זה משהו מעניין, מרתק, זה טוב גם למסור מסרים לילדים בדרך דרמטית כזו. נעזור חזרה. יהודה אומר לו, אדוני, האבא ימות, אני מוכן להיות עבד, שלח את ימין שם. ולא יכול יוסף להתאפק. הוא עוזב את החדר, בוכה. הגיע הזמן לגלות להם שהוא אחיהם. אי אפשר למתוח את החבל יותר מדי. סכנה לאבא הזקן. סכנה לפירוד עצום בין האחים. הוא יוצא החוצה, חוזר חזרה, לאחר שהוא בכה. אומר להם, תגידו לי בבקשה, איפה יוסף אחיכם? אנחנו יודעים. ועשוב גם כאן האגדה, גם כאן האגדה מוסיפה צבע. דרמטי מאוד. האגדה מספרת שהוא אומר, יוסף, כולם המבטים שלהם פונים לכיוון הזה, אולי יגיע כאן יוסף. יוסף, כל המבטים הולכים לשם ולא אומרים. יוסף, כל המבטים הולכים שם ולא, ואין מישהו שיוצא משם. יוסף, הם מסתכלים כאן, כשהם מסתכלים כאן ואומר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. עכשיו המסך, מורידים את המסך. אומרים חזר שוב, בעוצמה דרמטית והגדה, כדי שיאמין להם, כדי שיאמינו לו, הראה להם את הברית מילה, כי המצרים לא נימולים והוא נימול. ואז כולם דומים בהלם מול התגלית הזו, שמחים בהתחברות עם יוסף, אבל הם נתפסים באבונם, אשר מכרתם אותי מצרים אני אחיכם. ואנחנו יכולים להיות מאבקים, אסור שנאת חינם. זה מסר לדורנו, עד שזכינו לאחר הרבה הרבה שנים למדינה ולתקומה. הדמוקרטיה חשובה והשיח הציבורי חשוב, אבל בלי שנאה, בלי שנאה. כשמדברים בשנאה זה יהרוס את הבית הלאומי, וצריכים לדעת הגבולות. ופרשת השבוע מגלה לנו שברגע מסוים צריך לעצור ולזהר, צריך לשמור על הייחודיות שלנו, על עצם קיומנו, שאנחנו לא נהיה אויב של עצמנו. זה המסר הגדול של פרשת השבוע, המסר הגדול. ואז הוא פונה יוסף לבנימין ובוכה על צווארו, ובנימין בוכה על צווארו של יוסף, כי הם אחים מאותו בטן, מאותה אימא, והכל שרף סביב בנימין. והנה הכל עכשיו מתברר. ואז יוסף כמנהיג דגול נבון אומר להם, רבותיי, שמעו, אתם חושבים שהדרמה הזו בבית יעקב בינינו הייתה בין מחנה ציוני ליכוד, שמעת הסיפור, אתם יודעים שזה מהלך אלוהי. הקדוש ברוך הוא כשנתן לי את החלומות, מה חשבתם? חשבתם שאני מסתרר? חשבתם שאני רוצה להגיע להיות מלך עליכם? לא. הקדוש ברוך הוא כבר אמר לאברהם אבינו, שזה סבא שלנו, זקן, אמר, תדעו כי גר יזרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינום 400 שנה, וגם את הגור אשר יעבודו דן אנוכי. אז תדעו שהקדוש ברוך הוא סובב את זה כדי שנרד מצרימה לקיים את ברית בין הבתרים, כי אחרי הגלות במצרים תהיה גאולה, ואחרי הגאולה תורה, ואחרי התורה ארץ ישראל. אלה הם השלבים. לכן תסתכלו בגדול, אל תסתכלו בקטן, אלא תסתכלו בראייה לטווח ארוך. מה עלו? הוא אומר להם, בעלו, תגידו לאבא, בכבוד רב אני הייתי הולך אליו, אבל השם שלח אותי כאן שליחות, אני מציל כאן את האנושות מחרפת רעב, וגם תזכיר לו שזה מימוש ברית בין הבתרים. משום כך תגידו לו, הנה עגלות, יוסף שלח לנו מזון וגם עגלות, כדי שתבוא אתה וכל משפחתך למצרים, אני אטפל בכם כאן, כאן יהיה לכם הטיפול הנאות ביותר, כי יש עוד שנות רעב, עוד לא גמרנו, שנות הרעב עוד יימשכו. הם הולכים, מגיעים לבית של יעקב. יעקב בדיכאון עצום מאז שיוסף נעלם, ועכשיו שמעון איננו, בנימין איננו, והוא מחכה לאחים שישובו עם שמעון ובנימין, והוא בדיכאון עצום. גם כאן האגדה מוסיפה נופך ודרמטיות. הייתה שרח בת אשר, והיא הייתה צעירה, היא ערך הימים, והיא התחילה ככה לנגן, עוד יוסף במצרים יש לו שני בנים, מנשה ואפרים. שומע יעקב קורא לה, נכדתי היקרה, מה צחה? עוד יוסף במצרים יש לו שני בנים, מנשה ואפרים. על מה את מדברת, נכדתי היקרה? אומרת לו, סבא, תראה את העגלות, תראה את הקרקרות, כי שלח עגלות יוסף. הם במיידי נכנסים, אבא, יש לנו בשורה בשלך, יוסף במצרים יש לו שני בנים, מנשה ואפרים, והוא מלך במצרים, והוא שלח אותנו להוריד אותך כמימוש של ברית בין הבתרים. תדהמה, אבל בשורה. והוא קרוע לשניים, הוא שמח לראות את בנימין, שמח לראות את שמעון, שמח לראות את כולם, שמח לשמוע על הבשורה. אבל אוי, הוא צריך לעזוב את הארץ, לעזוב את ארץ הקודש, את הבית הלאומי. האם מותר לעשות זאת? הוא יודע על ברית בין הבתרים. ולכן התורה מספרת בפרשה הזאת שמיד ברגע שיוסף, ברגע שיעקב שמע על הבשורה הזו, אז נאמר שהוא ויישא ישראל, זהו יעקב אבינו, על שמו אנחנו קראים בני ישראל, עם ישראל, ויישא ישראל בכל אשר לו, ויבוא באר השבה, באר שבע שלנו, באר השבה, ויאמר, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה. נגלה אליו הקדוש ברוך הוא באותה לילה במראה נבואי, ויאמר, הקדוש ברוך הוא מוסר לו מסר, יעקב יעקב, ויאמר הנני, והרי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה מתרחש בליבו של יעקב, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה. זוכרים את רבין זכרו לך שהוא אמר על הירדים נמושות? מי רוצה לרדת מהארץ? מה, הארץ זה נדלן? הארץ זה מולדת? אנחנו כאן מחוברים אל הארץ הזאת, ארץ ההבטחה. לא באנו בגלל מקלט, באנו שזה המולדת. אז מי רוצה לרדת? אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי, כך אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, ארד עמך מצרימה. וואי, הקדוש ברוך הוא לא כל הארץ כבודו, מה זה ארדה עמך מצרימה? אני אשמור עליכם במצרים, ארדה עמך מצרימה, ואנוכי עליך גם עלו. אתה יעקב תמות במצרים, ואתה תיקבר במערת המכפלה, אני מבטיח לך. וכך קרה, ואנוכי עליך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ששומע יעקב את הבשורה הזו ואת מראה הנבואה הזה, ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם, כי הוא קיבל היתר בציוויים את השם לרדת. כי מי עוזב את המולדת? הוא קיבל, כי זה התגשמות של ברית בין הבתרים. וכך הוא יורד והם נפגש עם יוסף, התרגשות עצומה מאוד מאוד. אבל אז רבותיי, שומעים זה בית פרעו, שמשפחת יוסף המלך אשר הוא לא נודע ממשפחתו, וזה היה קטן, קטן בהיסטוריה המצרית, מי מולך עליהם? בן ללא משפחה. והנה המשפחה מגיעה. עכשיו הקטן מוסר. מטבע הדברים, פרעה מזמין את יעקב ואת בניו להיכרות, סוף סוף חייבים יוסף הרבה מאוד מאוד, אבל מה? יוסף פיקח יחד עם אביו, אומר, אבא, אנחנו נאלצים להיות כאן, אבל אנחנו צריכים לשמור על הייחודיות שלנו. אם אנחנו נתערב בין המצרים, נלמד ממעשיהם מה הייחודיות שלנו. המצרים ערלים, המצרים אליליים, המצרים זימתיים, המצרים אכזרים. איך נוכל להתערוב בתוכם? אני אתן לך חלקה שנקראת גושן, שנה אתם תהיו. תשמעו, בהתיישבות שלכם על הייחודיות שלכם. חשוב לשמור על הייחודיות הזאת. אבל אני כבר מזהיר אתכם. פרעה רוטש עיניים לקחת מהאחים שלנו להיות מפקדים בצבא. כי הוא ראה אותי מוכשר, והוא רוצה עכשיו לחזק את הממשל המצרי ואת הצבא המצרי במוחות יהודיים. כי הוא רואה אתכם מוכשרים. אני לא מתוך קנאה מדבר איתכם, אני מדבר איתכם מתוך פיכחון. תגידו לו, תקטינו את עצמכם, רואה צון אנחנו, אנחנו לא כלום, אין לנו שום קריירה, רואה צון. כי המצרים לא מגדלים צון בשביל אכילה, כי הצון שלהם זה האליל שלהם. תגידו, רואה צון אנחנו, על מנת שלא ייקחו אתכם להיות לא זרים ולא מפקדים בצבא, כי אז אנחנו נתבולל. אני כאן שומר על המשמר להציל את האנושות מחרפת רעב, אבל צו השעה שאנחנו צריכים לשמור על הייחודיות שלנו. וכך עושים, וכך זה הולך. ואז מתאר את פרשת השבוע כיצד הרעב הופך להיות גובר, כבר אין למצרים מה לאכול, ויוסף הפיקח, החכם, המנהיג, כבר אז, רבותיי, ממציא המצאות של שיטה, מדיניות כלכלית, סוציאליסטית אמיתית, אמיתית, נורמה, מושכלת, לא כמו של הרוסים והסובייטים, מושכלת, ומצילים, והוא מציל את מצרים וכל האנושות מחרפת רעב. ובזה מסתיימת פרשת השבוע, כשהיא מזמינה אותנו בעזרת השם בשבוע הבא, כבר אז נקרא כיצד יעקב זקן עומד להיפרד מבניו, אבל זה בשבוע הבא. ללמדנו, נחשוב שמה שקורה לנו, זה קורה לנו מקרים של רגע ומקום. דעו, לנו יש שליחות, אנחנו עם נצח, ולכן חייבים אנחנו לקרוא את הפרשיות האלה, ללמוד מהם ולדעת, א', לסלק שנאת חינם מתוכנו, ב', לשמור על הייחודיות שלנו, ג', להאמין שנצח ישראל לא ישקר. גם כשמגיעים למצבים קשים ביותר, נצח ישראל לא ישקר, ועם ישראל יישאר כאן לנצח, כי ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח. שבת שלום ומברך.